מדברים מהלב. הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. חלף כבר שבוע נוסף ושוב אנחנו נפגשים, נפגשים על ובות כמדי יום שני בחצות לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים? וכן, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93-93 03-593-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף על ידי שליחת הודעה לאתר. בנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93. את התוכנית הלילה, מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה לפתוח בפתיח שפתחתי גם שבוע שעבר. התגובות הרבות שקיבלתי במהלך השבוע חידדו אצלי את ההכרה כמה חשוב שנדע, נפנים וניישם את אותה נקודה. הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הרע ואת הטוב, ובחרת בחיים. התורה הקדושה, האדריכלית, בעצם לכל העולם, לכל מרכיביו, תכונותיו, זו שהייתה קיימת התקעה דורות לפני בריאת העולם, ועל פי הנברא העולם, היא אומרת לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, יש בחירה. וכל אחד ואחת מאיתנו, יש לו את ההתמודדויות שלו. כפי שכותב רבינו תם, העולם הזה אינו אלא נווה התלאות. אנחנו פה בשביל לגדול, לצמוח, להתקדם, לעמוד באתגרים, להציב יעדים, לכבוש אותם ולעלות לעוד פסגה במציאות של החיים שלנו. וכאמור, כאשר שבוע שעבר דיברתי וחידדתי את הנקודה הזו, כמה שלפעמים אנשים לא מודעים אליה. למרבה הצער אני פוגש באנשים שחיו את חייהם עשרות שנים עלי חלד, בתחושה שאין אופציה לשנות. אין אופציה לשנות את המערכת היחסים הזוגית, אין אופציה לשנות את המערכת יחסים עם הילדים, או לחילופין עם ההורים, או בנושא של פרנסה, או בנושא של חברה, של ביטחון עצמי, של הרגלים מגונים. ושאל אותי מישהו השבוע, במפגשים שאני עורך במהלך השבוע, כמה אחוזי הצלחה? אמרתי לו, 100% הצלחה. חלפו שתי שניות ואז אמרתי, 0% הצלחה. הוא הביט בי תוהה ומשתומם על החוסר יציבות שנראית ונשקפת לכאורה מתוך דבריי והסברתי לו. זה 100% הצלחה, אבל רק של אותם אנשים. אלה שבאים ובוחרים להילחם ובוחרים להתמודד ובוחרים לבחור ובוחרים לשנות, לא פגשתי באדם אחד שלא קיים במציאות חייו את מאמר חז"ל, יגעת ומצאת תאמין. 0% הצלחה, מכיוון שההצלחה היא לא שלי. אולי אני פה בשביל לנתח, בשביל לברר, בשביל לחדד, בשביל לעזור ולתמוך, אבל בסוף השינוי נדרש מהאדם. כי אם השינוי לא היה נדרש ממנו, הוא לא היה מתבקש לכך, הוא לא היה מתאתגר בכך, הוא לא היה מתנסה בכך. אז לכן, מאזינים ומאזינות יקרים, בואו נפנים את הנקודה הזו. יש לנו בחירה, בכל נקודה ובכל צומת בחיים, גם אם יש היסטוריה מורכבת של שנים אחורה, וכאמור בכל תחום, על יאוש. מכיוון שכאשר השבוע, אחד המאזינים העיקרים מתקשר אליי במהלך השבוע, בערב אפל, קשה וחשוך, וסיפר על הקשיים שמלווים אותו, בזוגיות, ומתוך כך, עם הילדים, במשפחה, ובמצב רוח, ובפרנסה, ודבר גורר דבר. והוא אמר לי, אני מיואש. אמרתי לו, אם יש בורא לעולם, ויש בורא לעולם, והוא מחזיר לך כל בוקר את הנשימה, אז הוא זועק לך, אני לא מתייאש. יש לך מה לעשות, יש לך מה לתקן. ואם בורא עולם לא מתייאש ונותן תקווה, אז אין לא לי את הזכות ולא לך את הזכות להתייאש. יש בחירה. אם נפנים ונבין עד הסוף את הנקודה הזו, הנקודה העצומה הזו, שיש לנו את היכולת לשנות, אנחנו נשנה. נכון, נדרש לכך כנות, נדרשת לכך עוצמה, רצון לשלם מחיר, אבל בסוף אנחנו ננצח. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, זכור נזכור, ההתמודדויות, הקשיים הן מציאות, הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ושליטתנו. אם ישנם כאלה שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה עם המצב, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, חזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93-93, 03-593-93-93. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, נשתדל אנחנו כאן בתוכנית להפעיל את מערכות הלב, ונייחל למענה לשון מאת השם. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התכנונות בצלאל כהן, המפיק יצחק חן, הוא זה שיקבל את שיחותיכם גם בלילה הזה, על הביצוע הטכני יושב הטכנאי המוכשר יוסי בן חיים, ואחרונים חביבים לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אלו שמתקשרים, מתייעצים, משתפים, וגם לאלו שמאזינים ומלקטים מיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים, ואנחנו מתחילים.
בין חלומות למציאות, בין ימים לאין הראות, בין הסועפת לעבר אל הקריאות. בין המולמיות יש עבדים ויש חירות, ושביל זהב אחד בדרך ללא שילוב. בין השבילים
בלילה קר, בין השבילים נוסע לצידי חומה ומפרצים.
איתך. יש פנים שמתבטאים אתה יודע, ואת הקול שלי תמיד אתה שומע. בתוך הזמן שרצח גם אני נוסע. בין השבילים נוסע לצידי חומה ומפצים, הרי אתה תמיד רואה לטוב.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
תמיד תשובה לשאלות. בין השבילים עושה לצידי חומה ומפרצים, הרי אתה תמיד רואה לתוך הלב שלי. וגם ברגעים של מחשבות ומילים, אתה תהיה תמיד תשובה לשאלות שלי. בין השבילים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם. אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם המאזין הראשון. אני רואה וגם שמעתי במהלך השבוע ממאזינים שמנסים המון להתקשר וממתינים זמן. נכון, זה לוקח מספר שניות עד דקה, אבל בסוף המפיק המקסים יקבל את שיחותיכם ובעזרת השם נשוחח. וזה באמת משקף תעצומות נפש של אנשים שאני כבר רואה על המסך את הצפה של הטלפונים, ובאמת נשתדל להתייחס לכולם בצורה ממוקדת ותועלתית כמה שניתן. כי באמת ברגע שאדם רוצה לקום ולעשות שינוי ולשפר את חייו, אז בעזרת השם ינצח. כעת אנחנו פונים למאזין. שלום ולילה טוב.
שלום.
כן,
ערב טוב הרב. מדבר יוסף זרוק.
כן, יוסף זרוק.
אני בתפקידי מפקד חלל. באותו שבת לקחו אותי באמצע שבת לבסיס, כאשר כל התקופה הזאת הייתי איזה שמקבל את החללים. חיילים וחברים, הייתי פשוט הפיבוט המרכזי שם. אבל אני לא מדבר עכשיו מה ראיתי, יותר מדבר על לקבל איזה עצה. ראיתי דברים שבחיים לא הייתי מאמין שאני אראה. ואני לא היחיד עם כל החברים שלי במחלקה. זה נראה כאילו אנחנו מכונות. כאילו, איבדנו סוג של תלם, אנחנו עובדים ועובדים ועובדים, ואפילו לא יודעים מה אחת. ובדי פעם שואלים את עצמנו אם אנחנו איבדנו את זה, כאילו, מה קורה לנו. נכון שמדי פעם אני אומר לעצמי שאני מתעסק במשפחות, ופחות באשר בגופות. זאת אומרת, אני אומנם מתעסק בגופות פיזיות, אבל חושב על המשפחות שמחכות להם, על ההורים, על בני זוג, על הילדים, וכמה שיותר מהר לזהות, יחד עם כל החברים, אבל עדיין זה נראה כאילו כולנו נהיינו כהי חושים.
כן.
יכול להיות שניסיתי למצוא את הנקודה מאיפה זה בא לנו. למה אנחנו כאלה כהי חושים? זה נראה הזיה. אני מנסה לחפש נקודת ריגוש רוחנית כזאת, שיגרום לי, לא יודע, להתרגש ממשהו רוחני. אני יודע שאני עושה כבודת קודש, ברור לי.
כן.
אני וכל החברים, אבל חסר, חסר לי. פעם כראיתי את משפחת פוגל, זה גמר אותי, שבוע לא אכלתי. פה ראיתי דברים הרבה יותר גרועים, זה כאילו, לא.
אתה מתנדב בזקה?
לא, לא, אני מטעם הצבא, מפקדתי חלל. שזה אני מתעסק בחללי צהל. וזה עדיין מטפטף, זה לא רק אותו אירוע, אנחנו עדיין מקבלים חללים שבאים, כל מיני לחימות, כל מיני גזרות, כל מיני מצבים. דברים נוראים. ואני אומר לעצמי, קודם כל אני אשמח לקבל איזה משהו שיחזיר לי את ה... השיעות הרגשית הזאת, להגיד שאני בן אנוש, שאני לא מכונה. הדבר שני, על הדרך, לא יודע, אולי איזה רעיון, אני נותן איזשהו, זה רק משהו להב. אולי איזשהו כינוס מסוים, מסוים של כל המשפחות החטופים, של ההורים השכולים, של כל עמך בית ישראל, אפילו זה תפילה המונית של משהו שכולם מתחברים לזה, לתת הרגשה של... כאילו, יש גם את הקומנטיות של המחשבות, איך הגענו שמלחמות יהודה וישראל חוזרות אלינו בשנת 2023 למניינם, כל מיני דברים כאלה. אנחנו ממש, זאת אומרת, אני לפחות מנסה, אני לא רואה חדשות בהגדרה, כי אני מפחד לראות את הדמויות של אנשים מחיים, זה פשוט זה קצת כואב לראות אותם, כשאתה רואה אותם אחרת. אז אני משתדל למנע מלראות חדשות.
כן.
מהדברים האלה. אבל כן משהו כזה שאולי הרדיו מכנס את כולם, לא יודע, אצטדיון ענק, משהו כזה רגשי, זה זמרים שיכניסו קצת רוחניות, קצת רגש רוחני.
כן.
לי אולי לפחות זה יעזור, אני לא יודע אחרים, אבל אני...
כן, קודם כל... אז זהו, אז אני אגיד לך. ננסה להקיף נושא שחשוב שהעלית אותו, נושא באמת נוגע ללב, וחשוב לדבר עליו מכיוון שזה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. מכיוון שכולנו נחשפנו ברמה כזו או אחרת לזוועות. חלקם למרבה הכאב והצער בראייה פיזית, חלקם איבדו משפחות, חלקם, כפי שאתה מציין, התנדבו או עסקו בזה בשטח ונחשפו. חלקם על ידי שצפו במדיה בתכנים שונים נוראים. חלקם שמעו ברדיו וכדומה את מה ששמעו. וחלקם שמעו על ידי חברים, אבל אין אוזן שלא נחשפה במידה כזו או אחרת לזוועות, לוונדליזם האנושי הזה. הטירוף הזה. ולכן אני חושב שזה נקודה שכל אחד ואחת מאיתנו צריך להתמודד עם זה. וננסה לעשות קצת סדר. ראשית אני אתייחס ברמה הטכנית לתפקיד שלך, שעוד לא מעט מתנדבים גם כן התגייסו למערכה המורכבת הזו. אחד מהם זה מנכ״ל זקה, דובי וייסנשטרן, יהודי מיוחד, שבנו הוא תלמיד שלי בישיבתי. ועוד אלפים מתחתיו, והתגייסו למערכה. ראשית, אני חושב שאנחנו צריכים לעצור רגע ולהתבונן בתעצומות נפש האנושיות, או אם תרצה העל אנושיות, שאותם אנשים פעלו בצורה בלתי נתפסת, כאשר רובם המוחלט והמכריע הם אבות לילדים, בעלים לנשותיהם, מה שהופך את המלאכה לקשה פי כמה, מבחינה רגשית, עד כמעט בלתי אפשרית, מכיוון שבלי רצון, המוח והרגשות לוקחים אותך למקום האישי שלך, ומעוררים בך את הרחמים ואת הכאב, בצורה שקשה מאוד להתמודד עם זה. וכאשר אתה רואה שאותם דמויות, שאגב אתה אחד מהם, פעלו בתעצומות נפש, כאילו ומדובר במכונה. אבל מכונה מפוצצת רגשות. אפשר לראות פה גם את יד ההשגחה העליונה, איך האינסטינקט האנושי מזהה את הזמן לשים הכל בצד ולפעול בצורה עניינית. כי על פי השכל האנושי זה לא נתפס. אדם, על פי הטבע, היה צריך או להתמוטט, רגשית, נפשית, או לברוח מהסיטואציה. ואתה רואה יום אחרי יום אנשים מבינים את חשיבות הרגע, את חובת היום, ופועלים בהתאם. זה נכון לאותו רגע. כעת אנחנו צריכים, אחרי הקושי הגדול, אחרי הטראומה הקשה, אנחנו צריכים לעצור רגע ולעשות עבודה עם עצמנו. כאשר השבוע מישהו בא וגילה לי אקט מעולם הפסיכולוגיה, לפיו יש שלושה חלקים באדם. יש את המוח, יש את הרגש ויש את השכל. בעולם הפסיכולוגיה מנסים לומר שמוח ושכל זה שני חלקים שונים. זאת אומרת, מול הרגשות פועל המוח. יש דברים ויש פעולות אותם אנחנו עושים ממניעים רגשיים. אנחנו אוהבים את הילד ולכן מנשקים אותו. אנחנו אוהבים את הילד וזה מניע רגשי. אנחנו מחבקים אותו כשהוא בוכה, כי אנחנו אוהבים אותו. זו פעולה שמקורה מהלב. ויש פעולות שמקורם מהמוח. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לקחת את הילד כעת לטיפת חלב, שיקבל זריקה. אתה מבין? תפקידו של השכל בעצם זה לנווט ולתווך בין המוח לבין הלב. זאת אומרת, איפה צריך לפעול בעולם הרגשות, ואיפה צריך לפעול בעולם החשיבה. אמרתי לו שעולם הפסיכולוגיה התערר קצת מאוחר מדי. כי חזל כבר כאשר הם מנסים, לא מנסים, סליחה, אין את ניסיונות אצל חזל, כאשר הם מגדירים בצורה קולעת וברורה וחדה, מהו ההבדל שמגדיר צדיק מול רשע, אומרים חזל צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם, דהיינו. גם לצדיקים וגם לרשעים יש דעת ויש לב. מה שמגדיר אותנו צדיקים ליבם ברשותם, זאת אומרת יש רגשות, עולם רגשות גוהה, פורה, קיים, מוצף, אבל זה בשליטתנו ולכן צדיקים ליבם ברשותם. עכשיו מה שקורה בסיפור שלך שאנחנו קצת בסכנה, ולמה? כי בגלל הפחד בתת מודע שקיים אצלנו לתת לרגש מקום, מכיוון שאם הוא יקבל את המקום שלו הוא עלול חלילה להדוף את חיינו מלהמשיך ולהתקדם הלאה, ולכן בתת מודע אנחנו פשוט חונקים את אותם רגשות, לא נותנים לו את המקום הראוי לו, את מה שהוא זקוק, את ה, את ה, את הביטוי שלו. אתה אומר, שנייה, אני צריך להמשיך, יש לי עבודה, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני צריך לנהוג באחריות ובהתאם. אבל אי אפשר באמת לקבור את הרגשות. ולא טוב לקבור את הרגשות, מכיוון שבתוך הרגשות, שזה מרכיב מרכזי מאוד בחיינו והצלחתנו, קיימים המון 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 דברים חיוביים, שאותם אי אפשר לבצע מבלי הרגשות. אתה מבין?
אומרת,
לכן
אני מבצע ברגש אבל אני לא מרגיש אותו.
מה?
אני מבצע אמנם משהו שהוא קדוש, אני יודע שאני מתעסק בקודש.
כן כן, אבל אני... אבל הכל אתה עושה בדעת. נכון. אתה בכית?
לא.
חמור מאוד.
פעם אחת הצלחתי לבכות כששמעתי את השיר, אז... בניית תלך ומציא בדם.
יפה. אז אני אומר, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הסיבה בתת מודע שאתה לא מאפשר לעצמך לבכות, מכיוון שאתה רואה ברגש משהו מסוכן, משהו מסכן. אתה מבין? אתה אומר, שנייה, אם אני כבר אתן לעולם הזה מקום בחיי, אני בסכנת התמוטטות, מכיוון שאז הכל צף, ואני משחזר כל מיני מראות קשים שנחשפתי אליהם, כל מיני תיאורים מזעזעים שנתוודעתי אליהם. עכשיו, כאמור, על פי היהדות, אנחנו צריכים לתת מקום של כבוד לרגש, ובלבד שאנחנו מנהלים אותו כמאמר חזל, צדיקים ליבם ברשותם. הכיצד? אומרים חזל, שלושה ימים לבכי. זאת אומרת, לצד זה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, בכל אופן, כאשר מת לא מת, אומר ברוך דיין האמת, לעומת כאשר נולד לו בן, אומר ברוך הטוב והמיטיב. מדוע? מכיוון שלצד זה שבדעת אנחנו מבינים שזה טוב כמו זה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, אבל בתוך הטוב ומיטיב הזה הקדוש ברוך הוא מודע לאותם טבעים שהוא טבע בנו, שישנם דברים קשים מנסו, שכול, איבוד בני משפחה קרובים, בפרט במקרים טרגיים שכאלה. ולכן, אותם חז"ל, אותה תורה מצווה אותנו, 3 ימים לבכי. עכשיו, כאן יש אקט, אם תרצה, פסיכולוגי עצום, שבעצם התורה והיהדות וחז"ל מלמדים אותנו, תבכה, תתאבל, תהיה עצוב, תהיה מתוסכל, תהיה שבור, אבל לפני כן תתחם את זה בזמן. זאת אומרת, עולם הרגשות חייב לזרום, הוא חייב לנסוע, הוא חייב להיות פעיל, אבל אתה חייב לנהל אותו. ברגע שבן אדם יוצא מנקודת הנחה כזו, שהוא אומר, אני עכשיו רוצה לחוב את הכאב, אני עכשיו לוקח פרק זמן שבו אני מתייחד עם הרגשות שלי, עם מה שראיתי, נותן פורקן, חופש, דרור לרגשות שלי. אם קשה לך להניע, אז באמצעות שיר מרגש וטוב אפשר להניע. אבל תיתן לזה מקום, וזה יקרה כאשר אתה מבין ויודע שסוף שבוע, יומיים, 3, כמה זמן שאתה חושב, את עומד בעצמך שצריך בשביל לחזור אחרי זה לתפקוד, אז זה נגמר הסיפור, ממשיכים הלאה. כל שנה אנחנו יושבים על הרצפה בתשעה באב ומרים בבכי על אובדן 2 בתי המקדש. אבל יום אחרי זה קמים. אם אתה קם, למה שנה אחרי זה אתה מתיישב עוד פעם? כי לכל דבר יש תחום של זמן ואנחנו צריכים לתחם אותו. אנחנו לא יכולים לאבד רגשות ולא יכולים לתת להם לשלוט בנו. כל דבר צריך את הזמן שלו. אז לכן, בנקודה הזו, אני חושב שאתה חייב לתת לעצמך זמן מלכתחילה מוגדר, שבו אתה בעצם בכאב. אמונה זה דבר מאוד 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 חשוב וקריטי, אבל לפעמים עושים בו שימוש לא נכון. אני, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, עזרתי בתקופה האחרונה לאדם מסוים שאיבד את אחד מקרוביו במקרה טרגי, שעלול היה ניתן לחשוב שיש לו קשר לאובדן הזה. כאילו יש בו איזושהי אשמה. הדבר הזה מלווה אותו עם כל השלכותיו במשך עשרות שנים קדימה, כי מעולם הוא לא התאבל ולא קיבל את המצב, תוך התכסות באמונה מכילה מזויפת. כי אותה אמונה בבורא עולם, בורא עולם אמר לך, תתאבל, תכאב, תבכה, תצטער, שיהיה לך קשה וזה בסדר. כי אם אין לך את אפקט הפרידה מהמצב, מהסיטואציה, את המפגש פנים מול פנים, אתה לא נפרד והוא מלווה אותך. אתה מבין את הנקודה? אז יש לפניך אתגר לא פשוט, ואתה חייב לבצע אותו. לקחת לך עכשיו זמן, אחרי זה כל הפרטים, אמונה והשגחה, זה מצוין, זה חשוב, זה טוב. אבל אתה צריך להבין שמשהו פה קרה, היה פה אירוע, אי אפשר להתעלם, וזה יקפוץ, וזה יזיק, וזה יפגע, אלא אם כן תטפל בזה. בנקודה הזו, ופה אני אומר, לכל אחד ואחת מאיתנו, כפי שפתחתי בשיחה, כל אחד מאיתנו חווה טראומה של ממש. כל אחד ברמה שלו, כל אחד ברמת החשיפה שהוא נחשף, ולכן כולנו צריכים לתת לאותם רגשות מקום. אפשר לדבר, אפשר לבכות, אפשר להתאבל, כל מה שאפשר צריך לעשות, כי זה טבע שבורא עולם הטביע בנו, ואנחנו לא יכולים לחנוק אותו. זה כמו עכשיו תיקח בקבוק קולה פתוח, עמוס גזים, ותחזיק אותו עם היד. בשלב מסוים אתה מתעייף, אתה מסיט את היד ימינה או שמאלה, ואז כל הגזוז משפריץ בצורה לא מבוקרת. ברגע שאתה פותח לאט לאט את הבקבוק, ושופך לכוס כאשר הכוס מוטה ימינה קצת, יש לך שליטה על המצב. אתה מרגיש שזה קצת מתמלא, אתה מיישר את הכוס. ברגע שאתה, יש גזוז סוער בתוכך, בשלב מסוים זה יכול לקפוץ בדברים שבן אדם לא יכול להבין ולעלות על קצה דעתו את הקשר בין הדברים. תתייחס לעצמך. ולעצמך, מרכיב מרכזי בעצמך, זה הרגשות שבך. בסדר, ידידי?
תודה רבה רבה.
בשורות טובות, שנשמע רק בעזרת השם דברים טובים, ושהמלחמה תסתיים, ובעזרת השם שישובו כולם לביתם, החטופים וחיילינו, ובשורות טובות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שיחה לא פשוטה שמציפה באמת את הכאב ואת הקושי ואת את הדברים הבלתי נשכחים, שאומנם חלקנו חזרנו לשגרה, אבל אפילו לא חודשיים מאותו אירוע טרגי, ונחשפנו. אבל כאמור, הבחירה בידינו, נבחור להתעצם מזה, לעמוד באתגרים, להתקדם הלאה עם לקחים והפקות לקחים מן העבר. כמה צלילים ונשוב למאזין נוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין נוסף, שלום ולילה טוב. הלו?
כן, שלום הרב.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
וברכה, ערב טוב הרב, אני אברך פה מהדרום, מתמודד כמו כולם, מנסה, האישה בבית לא עובדת, צריך לעזור, זה הרבה גם כאב ראש, מתמודדים בוא נגיד ברוך השם לא בהתמודדויות הגדולות של אצלנו אחים שלנו חווים. אני רציתי רק להעיר הערה, לתפוס את הבמה. אם אפשר, אני לא יודע אם אני צודק, אני שומע הרבה הרבה, זה נהיה עכשיו פתגם מסוים שקוראים לשבת הזאת השבת השחורה, וזה מאוד כואב לי, כי אנחנו שרים כל שבת, מי ששר, כי יש שמירה שבת אלי שמריני, שבת זה זמן שהוא שומר עליהם, אין כזה דבר שבת, להגיד לשבת שהיא שחורה, לא משנה מה היה באותה שבת. אז אני לא יודע מה הרב חושב על זה, אבל רציתי לשמוע את הדעה של הרב אולי גם, שמאזינים ישמעו.
אני שומע, אני משומע ומתחבר. אני שומע ומתחבר.
כן.
כן, 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 כן. אני חושב שצריך למצוא באמת נוסחה אחרת, כי באמת זה מייצר קונוטציה לא נעימה, צמד המילים הללו. אבל אני חושב זאת אומרת, זה מגיע ממקום של הזדהות, של רצון לאמפתיה, לאותם אלה שחוו את ה...
זה ודאי, זה ודאי. נקודה שצריך לשנות את הסלג הזה, כי שבת היא לא יכולה להיות שחורה בחיים. שבת זה היום הכי גבוה, זה היום הכי גדול, הכי קדוש. אי אפשר לקרוא לזה כך. נכון?
כן, אולי, אולי, אולי של ההסתר פנים, אולי זה כן אפשר, או ש... מה אתה חושב?
יכול להיות. מה אני חושב שאפשר לקרוא לזה? השבעה באוקטובר פשוט, לא... פשוט.
כן.
בסדר גמור הרבה.
שר כוח, שר כוח.
תודה רבה הרבה לכם.
שרות טובות ולילה טוב.
התוכנית הרבה, תודה.
תודה, תודה, שלום שלום. טוב, אלה פה נקודה מאוד מאוד מעניינת, המאזין הנחמד. ויפה שזה צורם, אנחנו נמצאים בתוך שקועים, בתוך הכאב. וזה השבת, הצחורה, הלבנה, המהירה, מקור הברכה. קום יצאי מתוך ההפיכה. רב לחשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עליי חמלה. זה נקודה באמת חשובה, מכיוון שאנחנו צריכים להיזהר מאוד, ליצור את ההפרדה הזו בין הכאב והקושי, וכאמור ההסתר פנים, לבין האמונה, האמונה התמימה, ששבת היא מקור הברכה. ועל אבא לא שואלים שאלות. ואם שואלים שאלות, כנראה שחסר לנו בידיעה הברורה שהוא אבא, אבא טוב, שלא תמיד מעניק לנו את דרכי פעולותיו, את סודותיו. מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת. מחשבותיו עמוקות, הרבה יותר מהפער שיש ביני לבין בני הפעות בין החצי שנה, שמה שמפריד בינינו זה כמה עשרות שנים בודדות. ועדיין כשאני לוקח אותו לרופא, אז הוא מסתכל עליי בכאב. ייתכן שאם הוא היה יודע לדבר, הוא היה אומר לי, אבא, למה אתה עושה לי רע? ואני כמובן בעיניים אוהבות, מלאות חמלה ורחמים, מביט בו בחזרה, ואני אומר לו, זה טוב, זה כואב, אבל זה טוב. אז אם פער של עשרות שנים בודדות יכולות לייצר כזה פער תפיסתי, אז כאשר בורא עולם, עם מהלכים לא פשוטים, אבל נדרשת מאיתנו הבנה. הבנה, של איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת. כסי את זה הוא לא מבין, משמע את שער מהלכיו הוא כן מבין. אבל אדם שהוא פיקח, אז להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. יש מצבים של לילה, של חושך, של ערפל, של קושי, של אסתר. אז נדרשת אמונה. אנחנו פונים כעת למאזין נוסף. שלום ולילה טוב. הלו?
כן, שלום.
שלום. שלום, מופיע לי פה על המחשב שיש לנו פה מאזין מארצות הברית.
כן.
כן, שלום וברכה.
אור השם. כן. רציתי לדבר לגבי איזה דבר שזה מאוד מפריע לי. אני פה, אני גר פה בניו יורק, והרבה הרבה אנשים חרדים, אחים שלנו, אני שומע הרבה אנשים שמדברים על כאילו זה הבעיה שלהם, של גרים בישראל, אף אחד לא אמר להם לגור שם, וזה מקום של ערבים, וזה שילכו משם. וזה נראה כאילו לא מזדהים עם כל הדבר הזה, השממי, כל הדבר הזה שקרה בסוכסטור וכל הדבר.
כן.
איך אנחנו צריכים לענות לבן אדם שפשוט, איך אומרים? לא מזהים כל הכאב.
תראה, התפיסה שהמלחמה היא על חלקת אדמה היא שגויה. הלחימה, השנאה התאומית שיש לאותם מרצחים, שפלים, תאבי דם, המציאות היא שאותם אלו אנטישמים, עמוסי רוע, הם נתפסים על אידיאולוגיה. וזה צריך להבין בצורה ברורה, מכיוון שההיסטוריה מתארת בצורה מאוד מאוד מוחצת את הנקודה הזו לפיה עשיו שונא ליעקב. זאת אומרת, ישנה שנאה תהומית בליבם, ואתה רואה שאותה אנטישמיות, אותה שנאה, קיימת בכל העולם, בניו יורק, בצרפת, במרוקו, בקפריסין, בטח בטורקיה, ברוסיה. אין מקום כביכול בטוח, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. זה נכון שאדם אסור לו להיכנס למקום של סכנה, אבל, ולכן אסור להתגרות, וזה לא דבר שמוסרים עליו את הנפש, יש רק שלוש עבירות חמורות, אבל צריך להבין שאותם מבקשי רעתנו, אותם שונאינו, זה לא שהם יחלקו להם פיסת אדמה כזו או אחרת, אם יוותרי להם על גוש קטיף, או על חלקים אחרים באדמת הקודש של ארץ ישראל, אז הם ירגעו. אם לא יהיה עוטף עזה, אז זה יהיה העוטף של העוטף. ואם זה לא יהיה העוטף של העוטף, אז יהיה עוד שלב. זאת אומרת, כמה שתיתן בסופו של דבר, הנושא פה זה לא חלקת אדמה, אלא יש פה נושא אידיאולוגי מאוד מאוד עמוק והיסטורי. ולמה? מכיוון שהאסלאם, בשונה מהיהדות, רואה בעצם קיומה של היהדות סתירה מהותית לאמיתות האסלאם. לפי האסלאם, אין מקום ליהדות. אתה מבין? כי מי שקצת מכיר את ההיסטוריה על בסיס מה האסלאם קם, בתוך הנחה מזויפת, לפיה, נכון, הקדוש ברוך הוא נתן את תורתו לעם ישראל, וזה היה מה נבחר, בשלב מסוים מגיע הנביא מוחמד, והקדוש ברוך הוא כביכול עשה סוויץ' והחליף את העם הנבחר מבני ישראל לבני ישמעאל, ומוחמד הוא הנביא, ואליו הוא התנבא וכולי, וחלק מהאמונה שלהם, ולכן אגב, הם כל כך, גם מבחינה מספרית, הם גדולים מאוד, מכיוון שהם פעלו, זה דברים עובדתיים, זה לא איזשהו תיאוריות, שאני כרגע עכשיו מייצר. הוא הלך בכוח הזרוע, בדיוק כפי שאנחנו רואים עכשיו, זה השיח שלהם, כוח הזרוע, ומי שהעיז לדבר, מי שלא הלך בדרכו, פשוט נעקד, נשרף, נהרג, ובדרך הזו, הם יצרו כביכול את המעגל הראשון, שכמובן התרבה במהלך השנים, וכאמור, על בסיס כך, כפי שכתוב בתורה על המרגלים, שאמרו ארץ זבת חלב, ואז בעצם התחילו להוציא דיבת הארץ רעה, מכיוון שכפי שאומר חזל, בשם, אומר רשי, מביא דברי חזל, לפיהם שקר שאין בו אמת לא נתפס. ולכן, האסלאם משתמש המון 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 בנקודות היסטוריה יהודיות. ועליהם הוא מבסס כביכול את השקר המזויף הזה, שנקרא אסלאם. וכל עוד היהדות קיימת, זה נכון שבישראל עוד יותר זה, זה, זה מציב את האמת למול עיניהם. ולכן זה מאיים בעצם על כל, על כל המציאות שלהם כעם דתי. ולכן המלחמה היא מלחמת דת, ואתה רואה שכאשר הם מרצחים ועושים את הדברים הנוראים ביותר, הם משתמשים בצמד מילים כביכול רוחניות אללה אכבר, שזה משהו שמשקף אידיאולוגיה דתית, ולא משהו של כבישת אדמה, או יחי החופש, או שחררנו את, את האדמות הכבושות, כי זה לא הנושא. תסתכל במאורעות תרפ"ט, זה מדהים, אתה מבין, אנחנו, אתה יודע, מאורעות תרפ"ט, תרפ"ט.
משהו יוצא מהרב, אני רוצה לחדד את הסיפור. זה שמישהו חושב שרק בגלל שהוא גר פה או פה, זה הסיפור, מחר זה יכול להיות חזון בארצות הברית, זה שום דבר קשר.
זה לא יכול לקרות מחר, זה קרה אתמול. לא היו פיגועים, לא היו אירועי אנטישמיות קשים, פשוט יותר קל להם להגיע למקום ששם יש ריכוז מוחלט. אם אנחנו נתפזר בכל כנפות תבל, שנייה, אז הם יגיעו למקומות שם, פשוט פה יש להם כתובת מאוד מאוד ברורה. אתה מבין? משל למה הדבר דומה? עד עכשיו יש 100 אנשים שחייבים לפלוני כסף. הוא יודע ש80 גורים ברחוב מסוים וה20 פזורים. אם יש לו עכשיו דרך להגיע ל80, זה עבודה יותר קלה, הוא הולך ישר אליהם. אם כולם היו פזורים, הוא היה מגיע לאחד אחד. פשוט הוא מעדיף להגיע עכשיו למשהו מקובץ. שוב, אתה צריך להבין שהנקודה פה זה מלחמת דת ולא מלחמת ממון. אנשים בשביל מלחמת ממון זה הרי מגוחך, אתה מבין? אנשים, הרי אותם, קשה לי בכלל למצוא תיאור שהולם את המהות הכל כך שפלה שלהם, של אותם חיות טרף. אתה צריך להבין שהם הולכים על דעת להרג. הם שהידים. ואתה צריך לראות את האימא בלוויות ששמחות שהוא הלך כביכול כאילו חס ושולם הלך על קידוש השם בתפיסה שלהם. אדם לא הולך למות, שנייה, אדם לא הולך למות, בטח לא קבוצה, בטח לא ארגון על כבישת אדמה. זה לא, אין פה משהו, אתה מבין מה אני אומר? זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, שנאה תהומית.
אני עכשיו נזכר.
כן.
אני עכשיו נזכר שהייתי אצל רב חיים, לפני כמה שנים, כשהלכתי לגור לארצות הברית, היה לי חתונה פה.
זכר צדיק וקדוש לברכה.
אז רב חיים אמר לי, רב חיים אמר לי אז, למה אתה גר באמריקה? תבוא לי לישראל. אמרתי לו, מה, השווה שלי לא רוצה. אמר לו, תגיד לשווה שלך שמשוגע, מה? הגור, רב חיים היה לתפיסה עולם, רק הארץ, רק דבר אחד אני רוצה לסוף, סתם נקודה מעניינת. היה לי לפני שבת חי סעור,
כן.
הייתי פה, אני גר פה בברוקלין,
כן.
ואני הולך אחרי הטיש וזה, בשבת בלילה בשעה 2, כן. עובר לידי בחור חילוני, כן. אומר לי שבת שלום. אז נראה לי משהו מעניין, שבת שלום.
כן.
אז שאלתי אותו מה הסיפור. אמר לי, אני מדבר עברית, אני גם הייתי גר בארץ, אז אני יודע עברית. שאלתי אותו, תגיד לי, אכלת משהו? לא, זה בסדר. מה זה בסדר? תבוא אליי, זה היה ליד הבית שלי.
כן.
תעלה אליי. אתה אומר לי, לא, לא, יש לי מוקצה. היה בחור שתדרדר, והיה בחור חרדי. לא, יש לי מוקצה. על שום מוקצה, היה לו אוזניות על הפנים ופיקים. לא, תעלה אליי. בקיצור, בסדר. העליתי אותו אליי, נתתי לו צ'ונט ושתייה וזה. שכחתי לתת לו קידוש. בקיצור. והתחלתי להגיד איפה, מה אתה מסתובב פה. אמר לי, כן, אני כבר 3 שבועות פה בארצות הברית, הייתי בצבא, ועכשיו זכרתי, הגעתי לארצות הברית, קצת, איך אומרים, לקחת חופש.
כן.
איפה היית בשמחת תורה? אמר לי, הייתי במסיבה. בררין. שאלתי לו, מה, באמת? וואו, איך ניצלת? איך אתה עכשיו חי פה? אמר לי, כן, אני הייתי שם עם חברים שלי, כבר הגעתי ביום שישי, השנה רבה. ושעה לפני שזה התחיל, בחמש קיבלתי טלפון מחבר שלי אחר, שליד בית שמש יש עוד איזה מסיבה משהו, ונתנו לי כרטיס חינם, לקחתי את החברים שלי ונסענו לשם. כשנגענו, אז התקשרו אליי חברים מיראים שהולך פה טבח וזה, והרבה חברים נרצחו. וואו, כזה דבר, אני שואל אותו, וואו, אתה רואה שהשם מציל אותך, ממש ממוות לחיים.
כן.
איך אתה יכול להתחזק? אמר לי, קשה לי וזה. אמרתי לו, מה, השם לא צריך עכשיו חומרי שתהיה את הדיג הכי גדול, משהו. אז הוא לקח ברי, אמר ברכה, וזהו, נפרדנו. אמרתי לו, תתחזק, יהיה לך נסים, ואמרתי שלום שלום, והוא הלך.
כן.
חשבתי אחר כך, מצד אחד, תראה, בן אדם שראה את השם הכי פתוח שיכול להיות, היה שם וניצל. ואיך אומרים, יש התמודדות כל דקה מחדש, אתה יכול לראות את הכל. אומרים שהחמור של בילם נשאר החמור, למה? בגלל שאיך אומרים, חמור נשאר חמור, אפילו שהוא רואה מעלה. זאת אומרת, מצד אחד, מצד שני, כל דבר של קירוב, אפילו שלא לקחת אותה עכשיו שמירת שבת, אבל דבר אחד, להגיד ברכה, גם טוב. אני לא יודע, אולי עוד כמה שבועות, כמה שנים. זה הדבר הזה, שמישהו יכניס אותה הביתה, עם המוקצה שלו, וכל, אתה יהודי, חזק.
כן.
סתם, נקודה מעניינת.
יפה, יפה, נקודה מעניינת ומחזקת ומרגשת. ובכלל, זה מרגש שאנחנו משוחחים בתוכנית הזו עם מישהו מברוקלין, מארצות הברית. מה השעה אצלכם שם?
עכשיו אצלנו זה שש ועשרה.
טוב. אז שמחתי מאוד מאוד לשוחח איתך, יישר כוח, ובעזרת השם שנזכה לימים טובים, רגועים ושקטים יותר, גם בארץ הקוידש וגם בברוקלין, שנוכל בעזרת השם לעבוד את השם מתוך רוגע ושלווה ונחת, ונסיק את המסקנות הנכונות מהתקופה המאתגרת הזו. בשורות טובות ולילה טוב.
כלל ישראל מתפללים על אחינו בני ישראל מכל העולם, בישראל בכל העולם, שלא יחשבו ש... הם עצמם בצרה, זה כל כלל ישראל, בכל העולם מתפללים.
נכון, כאיש אחד בלב אחד, כאיש אחד. זה הדבר שהכי מאפיין את עם ישראל, האחדות הזו, האחווה הזו, הרגישות לזולת, ההשתייכות שאנחנו בעצם כולנו יחידה אחת, שלפעמים אנחנו רואים את זה למרבה הצער דווקא בזמני הקושי, ופחות בזמני שטוב לנו. בשורות טובות ידידי ולילה טוב. כל טוב, בשורות טובות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, לבקשתכם, אני אחזור על מספר הטלפון האישי שלי, אליו תוכלו להתקשר במהלך היום בכדי לשוחח איתי לעצות קצרות או לחילופין לקביעת פגישה. מספר הטלפון, זה לא מספר הטלפון שנועד בכדי לעלות לשידור, אלא מספר טלפון אליו תוכלו להתקשר אליי באופן אישי במהלך היום, 053-417-1601, 053-417-1601, כאמור, מספר הטלפון שנועד בכדי לשמוע אתכם, לעזור לכם בכל נושא, בזוגיות, אתגרים בחינוך, העצמה, או כל נושא אחר שאיתו אתם מתמודדים. מספר הטלפון הזה נועד לעצות קצרות, או לחילופין לקביעת פגישה, תתקשרו ובעזרת השם נשוב אליכם, ונשתדל לתת תועלת מרבית כמה שניתן. כמה צלילים ונשוב מאזין נוסף.
הפועל. אחינו, אוי אוי אוי, אחינו, אחינו, כל בית ישראל. הנצורים בצד ובשוויון, אחינו, כל בית ישראל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם. אנחנו נפנה כעת למאזין נוסף. לא לפני שנחזור על מספר הטלפון 03-593-93. כל נושא שתחפצו לשוחח עליו, לשפוך את הלב, להתייעץ, לספר, לחלוק איתנו, בשביל זה אנחנו פה. 03-593-93. ואנחנו כעת פונים למאזין. שלום ולילה טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום וברכה.
קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש ממש נהנים. הרב מגיש את זה בצורה יפה ובטוב טעם הדעת.
תודה רבה.
עכשיו רציתי לשאול את הרב שאלה כזאת. מאמין שהרבה אנשים זה נקודה שאיכשהו עולה. תקופה האחרונה אנחנו שומעים דברים, נקרא להם דברים קשים יחסית. כל מיני סיפורים, כל מיני דברים, והשאלה איך מתמודדים עם, עם כל הדברים האלה בקטע של אמונה. לפעמים זה קצת קשה אחרי ששומעים את כל הדברים האלה ככה להתחזק. אז השאלה איך עושים את זה, איך מתחזקים, איך נשארים על קו הזה.
כן, כן, שאלה חשובה. אתה יודע, לפני כמה שבועות התקשר מאזין, וכמשיח לפי תומו הוא אמר, אני יודע שאסור לשאול שאלת באמונה, אבל דייקתי בדבריו, עמדתי על האקסיומה הזו, על הנתון איתו הוא פתח שאסור לשאול באמונה, ואמרתי לו שהוא טועה. לא רק אסור, לא רק שלא אסור מחילה, לא רק שמותר, לא רק שיש לנו את הזכות, יש לנו את החובה לשאול. מכיוון שאם לא נשאל, אז הדבר הזה יצוף בליבנו ויסב נזק. אם תשאל, תקבל תשובות, תנוח דעתך. אם לא תשאל, זה לא ייעלם ולא ימחה ולא יתעדה. ולכן, בפרט בתקופה הזו, שאנחנו רואים מראות קשים, יש כאלו שהגדירו את זה כשואה, יש כאלה שנזהרים מלדמות את זה, מה שקרה על אדמת אושוויץ, אבל בהחלט זה אירוע קשה, מדמם, פוצע, מורכב. ואם אנחנו מדברים בהיבט של אמונה, אני חייב לשתף אותך ואת המאזינים בשיחה ששוחחתי עם אדם שקורא לעצמו נאור, אינטליגנט, רציונלי, אדם שלא נכנע למיסטיקה, לרגשות, אדם שמה שהוא רואה בעיניים קיים ומה שהוא לא רואה לא קיים. אותו יהודי, פרופסור במקצועו, הוא פנה אליי בשיחת רעים ואמר לי, תגיד לי, אתה עדיין מאמין? איפה הרציונל? אתה לא רואה את הדברים הקשים הללו, וזה נותן לך לחשוב אחרת, לחשב מסלול מחדש, ספקות, תהיות. אמרתי לו, ידידי, הרציונל, החשיבה, ההיגיון, השכל, מחייב דווקא עכשיו להאמין ולידע. זאת אומרת, אדם שמלכתחילה מבסס את אמונתו על דברים של רגשות, או כשנוח לו לחשוב כך ולו רק בגלל שאין לו משהו שסותר את אותה תפיסה, זו לא אמונה, זו לא יהדות, זו לא חשיבה, זה לא קיום וידעת היום. דווקא אדם שיש בו את הדעת ויש בו את ההבנה הצרופה שיש מנהיג לעולם, מכיוון שלכל יצירה יש יוצר, לכל נברא יש בורא, כפי שהבין אברהם אבינו והתחיל את התהליך ההכרה הזו, למרות שהוא גדל בין עובדי עבודה זרה, בין 3 גילה אברהם את בוראו, מכיוון שהוא הביט ימינה ושמאלה עד שהציץ עליו בעל הבירה. דווקא אדם שיוצא מנקודת מוצא בריאה, יציבה, רציונלית, שמבין שמציאות השם היא מוכרחת מכל עבר וכל פינה, דווקא החשיבה הרציונלית מכריחה אותנו לא לאבד שליטה במצבים כאלה. זאת אומרת, אם אנחנו מודעים לכך שאמא שלנו היא זו שילדה אותנו, ואבא שלנו הוא זה שהוא אבא הביולוגי, ואז אנחנו חווים איזה קושי רגשי, אז אדם שהוא אמוציונלי, אדם שהוא חסר דעת, הוא אומר, רגע, אם יש לי שאלות כעת, אז אולי זה לא אמא שלי. אדם שהבסיס של האמונה שלו הוא בסיס איתן ופרי הדעת, פרי החשיבה, פרי ההבנה, אז הוא לא מתבלבל מאירועים כאלה, דווקא מגלל שהוא מבין את גודלו של בורא עולם, שבלתי ניתן להשגה לבני אדם. אני לא מחפש תשובות. אני לא צריך תשובות. מכיוון שאם אדם מבין שהוא לא מבין, שלעניות דעתי, התקופה הזו, זה המסר העיקרי שהיא צריכה להעביר לנו. אנחנו לא מבינים, ואנחנו לא יודעים את כל מה שאנחנו לא מבינים ולא יודעים. מכיוון שאנחנו לא צריכים להבין ולא צריכים לדעת. את כל מה שנדרש לנו בכדי להגשים את יעודנו בעולם, הגענו לפה למטרה מאוד מאוד ברורה, שבבסיסה אנחנו צריכים להבין שיש בורא לעולם, שהוא נתן לנו תפקידים מאוד מאוד ברורים, כל אחד ואחד, מעבר לתרייג, יש לו את הנקודות המסוימות שלו שבשבילו הגיע לעולם, ואדם רק צריך לפקוח את האוזניים בכדי להקשיב לאותם צלילים, לעבודת המידות שהוא נדרש בהם, לעבודה האישית, אחד זה בזוגיות, אחד זה מול הילדים, אחד זה מול עצמו, אחד זה מול תאווה כזו, והשני זה מול תאווה אחרת. כל הכלים שנדרשים בשביל לבצע את הייעוד שלך, הם קיימים. הקדוש ברוך הוא לא מחלק לנו אינפורמציה שאינה נדרשת עבורנו. הוא לא מנסה להתחנף ולמצוא חן בעינינו ולתת לנו הסבר לכל פעולותיו. ביציאת מצרים זה תעודה שהקדוש ברוך הוא תיעד אותה בתורתו הקדושה, למען ידעו דורותיכם. איך כתוב בפרשת בו? כי אני הכבדתי את פרעו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות במצב עוד טרם אותו אירוע קשה, ואירועים דומים שהראו בהיסטוריה לעם הנבחר, שכנגד כל הסיכויים, לא רק שורד, אלא, איך אמר פרו, איך כתוב שם, הוא אמר פן ירבה, ואנחנו אומרים כן ירבה. עם ישראל בתסיסה, בגדילה, בעשייה, למרות כל הניסיונות והאיסורים. והתורה בעצם מעידה שיש לנו את היכולת הרציונלית לדעת, לא להרגיש. הבסיס זה וידעת היום, ואחרי זה לתווך את זה ללב, לחוויות, לתחושות, לעולם המעשה, והשבות האלה לבביך. אבל כאשר הידיעה היא ידיעה ברורה, ידיעה שלא ניתנת לספקות, אין שום אירוע שיכול לסדוק את זה. ואם משהו נסדק באמונה, משמע שמלכתחילה הידיעה לא הייתה מוחלטת. ואם בן אדם מחזק את עצמו בנקודה החזקה הזו, של וידעת היום להבין שיש את מציאות השם הברורה בעולם, והמבחן שלנו דווקא בזמן הזה, בעולם האמונה, לראות האם הדבר מספיק מוצק, האם הדבר מספיק יצוק, האם הדבר מספיק איתן בדעתנו, ששום דבר לא מבלבל אותנו, ובפרט דברים כאלה שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, בסיס האמונה, בסיס ההבנה, זה להאמין ולידע שיש מצוי ומשגיח בכל פרט ופרט, וזה דברים שבלתי מושגים ובלתי מובנים לנו. אדם שחי את המציאות, את הרציונל הזה, את ההבנה הזו, אתה יודע, אמרתי לו, אתה פרופסור, אתה תלך עכשיו למטופל, ותגיד לו, אתה לא מרגיש טוב, כואב לך ברגל? תיקח אקמול. אגיד לך, לא הבנתי, יש לי עכשיו כאבים ברגל, מה זה קשור עכשיו האקמול לרגל שלי? ויגיד, מה תגיד לו? תגיד לו, תשמע, אני פרופסור, למדתי באוניברסיטה, למדתי, עשיתי סטאז', השקעתי המון המון כסף ואנרגיה וחשיבה ומאמץ בלימודים, אתה מחפש באמת להבין בשנייה אחת? אתה לא רוצה, תלך הביתה. אם אתה מבין שאני פרופסור, תסמוך עליי. אבל שנייה, זה נראה לי מוזר. אין לך עיניים בשביל שיראה לך מוזר. אז כאשר אנחנו הולכים לבורא עולם, ויש לנו שאלות וספקות ותהיות ואי הבנות, יש לנו בכלל את הכלים בשביל שאנחנו נוכל לומר אנחנו לא מבינים? אדם עכשיו ילך לפתוח איזשהו ברז, בלי כלים, ויגיד אני לא מצליח. אם היה לך כלי שמתאים לזה ואתה מנסה, ימינה ושמאלה, אתה יכול לומר אני לא מצליח. אין לנו בכלל את הכלים, ואנחנו לא צריכים את הכלים, בשביל להבין את מהלכיו של הקדוש ברוך הוא. לכן הרציונל הכי מדויק, מתבקש דווקא בזמנים האלה, להישאר באותה יציבות של אמונה בדיוק כפי שלפניה. ומי שעכשיו נסדק באמונה, משמע שעוד לפני האירוע הזה, גם כן, היה לו צליעה בנושא הזה, והוא צריך לעשות עבודה עם זה, הוא צריך ללמוד את הסוגיה בצורה רצינית, בצורה חזקה, מכיוון שגם התורה הקדושה, שכל המהות של התורה, זה קידוש השם, זה לידע ולהאמין בכל אחד, התורה מתארת, ובעקבותיה גם חז"ל, תיאורים קשים מאוד, שעם ישראל חווה במצרים, השתעבדו בפרך, תחו את בניהם בתית בעודם חיים, תיאורים מצמררים. זאת אומרת, התורה ובורא עולם לא רואים סתירה לאמונה, כאשר אנחנו נחשפים למציאות כזו קשה של בני עמו. אז אם בן אדם יכול לעשות את החשיבה ואת העבודה לעצמו, לא לפסוק פסקים למה הם נהרגו, כי הם לא חילו שבת, ואלה בגלל שדיברו לשון הרע, וזה אולי גדולי ישראל יכולים להגיע ולהבין ברוח קודשם את הדברים הללו. אבל אם בן אדם יכול לעשות את החשבון נפש על מה הרע לי הצער הזה, אז מצוין. אבל בבסיס הדברים בן אדם חייב לדעת את ההבנה הכל כך פשוטה שהוא לא מבין, שהוא לא יודע. וכל כך כיף להבין את זה שלא מבינים. אנחנו לא יודעים. אנחנו מתמקדים בעבודה שלנו. בורא עולם הוא דבר מספיק הכרחי בעולם המציאות, שדבר או שאלה או תהייה או אירוע כזה או אחר לא יכולים. ולכן דווקא הרציונל מבקש את העקביות הזו וחוסר צליעה כשנחשפים לאירועים קשים. אתה מבין את הנקודה? אתה איתנו, מאזין יקר?
כן, כן, אני שומע כל מילה.
זהו, אז אני אומר, יש פה מסר כביר שאנחנו צריכים לתפוס אותו. יש פה נקודה חשובה מאוד וקריטית, כי אנחנו נמצאים בעידן ובעולם שכל מחזיק מקלדת, כותב את דעותיו, כל אוחז דיו, מרשה לעצמו לומר מה הוא חושב ומה הוא יודע, בורא עולם אומר לך, את לך, אנחנו לא מבינים כלום בתוך עולם שאנחנו לא צריכים להבין כלום. בתוך העולם הזה שאנחנו צריכים להבין שזה עולם התפקיד, הייעוד, מה חובתו בעולמו, יש לך את כל הכלים הנדרשים לרבות את היסודות שבהם אתה יכול להיות בטוח וברור שיש מנהיג לעולם. ובן אדם שהוא מגיע בגישה כזו, אין שום אירוע כזה או אחר, קשה יותר או קשה פחות, שיכול לסדוק לו ולו סדק קל באמונה איתנה בבורא עולם. תיקח למשל את אבי האמונה אברהם אבינו. אברהם אבינו, שהכיר את בורו בגיל 3, כנגד כל העולם ולכן נקרא שמו אברהם העברי. אור כסדים, לך לך מארצך, עקדת יצחק, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. רק עכשיו אתה יודע שאני ירא אלוקים? רגע, שכחת את אור כסדים בורא עולם? חלילה? אבל הקדוש ברוך הוא שעומד מול אברהם ואומר לו, ביצחק יקרא לך זר ולאחר מכן אומר לו תעקוד, ואברהם אבינו יש לו את כל הנתונים כביכול לבוא ולומר, מה קורה פה? מה זה הבלבול הזה? אני לא מבין כלום. אבל אברהם אבינו הולך בתמימות ובבהירות, אחרי שהוא בחן את הסוגיה הזו לעומק והגיע למסקנה הרציונלית הברורה שיש מנהיג לבירה, אז אין ספקות. אדם שהולך לפרופסור כאמור ויש לו ספקות, הוא אדם שהוא לא ברדת. אדם שהוא מתנהג כמו שוטה. אתה מגיע לתוך עולם שאין לך יד ורגל והשגה מינימלית ובסיסית בדבר הזה, ויש לך שאלות, אז המצב שלך הרבה יותר קשה, אולי הוא בלתי ניתן לרפואה, מהמצב שלשמו הגעת לרופא. לכן, אם בן אדם מבין את הנקודה הזו, אז אני חושב שהרבה יותר קל לו לראות את כל הדברים בפרספקטיבה שונה לחלוטין, ולקבל את הדברים בפרופורציה, שוב, לצד הכאב והקושי והצער, ובאמת, הלב מדמם. הלב מדמם מכיוון שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו את הטבע הזה של עם ישראל רחמנים, בני רחמנים, לא מסוגלים לראות כל כך כאב עצום אצל בני אחינו. אבל יש את פרשיית הכאב, יש את סוגיית הצער, ויש את סוגיית האמונה, הדברים שלא נפגשים ולא נוגעים ולא סותרים זה את זה. ואם הם סותרים, כנראה סדוק משהו בבסיס, שבסך כל המציאות הזו שיקפה את הצליעה בנושא הזה של אמונה. בסדר ידידי? אני רואה שיש עוד המון מאזינים.
קודם כל הרב, אני רוצה להגיד לרב שאחד הדברים החשובים אני חושב ששמעתי בתקופה הזאת, זה חשוב שאנשים ידעו את זה, אבל אני רק רוצה להגיד, אני חושב שזה עבודה. אחרי שמפנימים את זה, זה גם עבודה בעצם להפנים ולחיות על פי זה.
חד משמעית, אבל זה עבודה שבהחלט כדאית, מכיוון שכל החיים מקבלים משמעות אחרת לגמרי. כל האתגרים, כל ההתמודדויות, אבל כאמור, אנחנו חייבים לסיים, כי אני רואה שיש פה הצפה של מאזינים, אני רוצה להספיק עוד כמה שיותר. אז יישר כוח על הדברים, יישר כוח על הקופלמנטים, זה כל כך נעים לשמוע אדם שפותח את השיחה ומסיים את השיחה בדברי נועם ובדברי הוקרה ותודה, ולכן יישר כוח על הדברים. כן, אנחנו אולי נוותר באמת על השירים, כעת על הצלילים שבין שיחה לשיחה, מכיוון שאני רוצה עוד להספיק, אני רואה שיש פה עוד המון מאזינים, אז אנחנו פונים למאזין הבא, שלום ולילה טוב.
שלום, לילה טוב.
כן.
כן, שומע אותי הרב.
כן.
כן, שלום וברכה. אני רוצה לגוע עליי בשתי נקודות. קודם כל, בנקודה ראשונה להתייחס עליי לדברים שנאמרו ונשאלו על ידי המאזין הקודם, קודם לי.
כן.
שדיבר על הנושא של אמונה. אני קצת ככה בודק, חוקר בעניין הזה, נושא האמונה וכולי. ברור שלאנשים שעדיין לא מבוססים ככה במה שנקרא על פי, מבוססים זה אומר מבחינת השנים של ביסוס האמונה ולהבין מה זה הקדוש ברוך הוא ואלוקים וכוחו, אז השאלות צפות, הן צפות כי באמת הן צפות ודאי בתקופה הקשה הזו שאנחנו עכשיו חווים ועוברים. אבל דווקא מהמקום הזה אני חושב של מה שאנחנו חווים כרגע אפשר ללמוד הרבה הרבה נקודות אצבע, מה שנקרא, שהקדוש ברוך הוא מורה לנו פה. רואים את הקדוש ברוך הוא כמעט בכל נקודה ונקודה. גם כשאדם, ושמעתי איזשהו רעיון, איזשהו מקובל שאומר שאלה שהולכים על קידוש השם אפילו לא מרגישים בכאב. אמר את זה, נדמה לי, אם אני לא טועה, שמעתי את זה מפי אדם שציטט את המערה מרוטנבורג שמדבר על נושא של קידוש השם, שאומר קידוש השם, כמה שנראה לנו בעיניים הבשריות שלנו, שזה דבר קשה מאוד, וזה בהחלט דבר קשה מאוד, אבל בעיני הקורבן עצמו, הוא עצמו לא מרגיש את זה. הוא לא מרגיש את הכאב, מפני שהוא באמת בדרגה כזו רוחנית. הוא אומר, יש דרגה גשמית ודרגה רוחנית, בצד הרוחני הוא בכלל לא מרגיש. אבל מה שאני אומר הוא שלא מה שאנחנו מתבוננים, זה ההתבוננות של האלוקים. האלוקים מסתכל מלמעלה על דברים אחרים לגמרי, ממקום שאנחנו לעולם, כמו שהרב אמר והזכיר קודם בדברים, במקומות שאנחנו לא מבינים, יש רצון האלוקים, ולא תמיד אנחנו חושבים, איך אמרה חפץ חיים בשעתו, העולם זה פרוסדור. ולא פה העולם, לא פה החיים, לא פה חיי הנצח. אנחנו עובדים פה בקרוסדור לחיי נצח. נכון שבעיני המתבונן שאדם חי את החיים הגשמיים, הוא תולה בו תקוות אך ורק בעולם הזה. אם אנחנו באמת לא שמים פעמנו לעולם הזה ולא רואים פה את בניין משיחנו, מה שנקרא בעולם הזה, אלא רק כתורה ומצוות לעולם הבא, אז אין לנו גם שאלות לדברים שנראים בינינו אפילו ממש קשים ביותר. וכמו שאמר האדמור מטאנז, בעל השפע חיים שעבר את תקופת השואה, ישראל. הוא אמר... מה זה?
עם הקריאת שמה שמסתירים את העיניים?
גם זה, אבל לא רק על זה, שהוא דיבר על זה שאנשים, שהוא אומר, עברנו מה שעברנו, ועברנו את כל איסורי הגיהנום והכל. הוא אומר, אם לא היה לנו אמונה, לא היינו מחזיקים מעמד אפילו ברגעים האלה, לא היה לנו שום סיבה לחיים. הוא אומר, האמנו בתום לב שיש פה... משהו שאנחנו אמורים לעבור כדי באמת לקבל לאחר מכן את מה שאנחנו צריכים, את השכר שלנו. במילים אחרות, אנחנו ידענו שפה זה פרוסדור למעבר לקיום, לנצח. כן. עכשיו בעיני המתבונן, כפי שאמרתי, זה לא נראה כך, אבל לא, זה הנקודה שאני רציתי לדבר, זה רק הוספה על הדברים שנאמרו על ידי ששמעתי קודם מפי השאלת המאזין.
כן, אני רציתי לשאול שאלה אחרת. יישר כוח, אני רוצה רק להשחיל משפט. יישר כוח על הדברים, מכיוון שדברים שחשובים שיאמרו. אני רק אומר, זה בהקשר בהחלט, אני לא יודע אם לצערי או לשמחתי, אבל ליוויתי כמה משפחות ואפילו הספדתי בלוויות, וזה נקודה שאנחנו צריכים להבין שהחי ייתן לליבו. זאת אומרת, ודאי שכלפי אותו אדם שמת על, בפרט אלה שמתו על קידוש השם, אז אם אנחנו דנים כעת את העולם הזה במושגי נצח, בכלל מקבלים נקודת מבט שונה לחלוטין. בכל אופן, שאנחנו רואים את התחושה הזו שצפה, שלוקחת אותך, היצר מסית אותך למקום של שאלות ותהיות, זה מעולם הרגשות והחוויה הקשה, כאשר אנחנו רואים את הסבל ואת הכאב העצום הזה. אבל הדברים שנאמרו, גם התוכן וגם האופן והצורה בבהירות, בהחלט היו ראויים לאמר. עכשיו תפנה לנושא שעליו רצת לדבר. כן.
רציתי את הנקודה הזו לשאול. אני אולי, אני לא יודע, אני אזכיר שם או לא שם, על ראש ישיבה שאמר, אחד מראשי הישיבות שדיבר, אולי הוא פחות מוכר בנוף הישיבתי, אבל הוא דיבר על זה שהוא אומר שבישיבתו כנראה בחורים קשרו ציציות ועסקו בזה ש... מה שנקרא כלוחמי לחימה, כעוזרי לחימה, מה שנקרא. קשרו ציציות לחיילים, ובשעות הפנאי כמובן, בשעות בין הסדרים. כן. והוא אמר שזה תופעה שלא צריכה להיות, ודאי לא בישיבתו, ובכלל לא, זה לא חסד, לא גמילות חסדים וגם לא עזרה. ופה הייתה איזושהי נקודה שבכל זאת זה יצא לכלל הציבור, וזה יצא והגיע גם למקומות שאינם מכירים כל כך בנושא עולם הישיבות, או מה שנקרא תורת אומנותו ומה זה כוח התורה וכולי. ופה אני שואל שאלה, איך אנחנו אמורים כציבור דתי חרדי בעצם לעמוד מול שאלה כזו של אדם שאינו נמצא בחברה הזו ואינו מכיר בה בעולמה של התורה, כפי שאנחנו גודלנו וחונכנו. כשבא והוא רואה דמות ישיבתית גבוהה, אדם או כראש ישיבה, שיש לו תלמידים ואומר, אתם לא צריכים לקשור ציציות, זה לא חסד, לא גמילות חסד, זה לא דבר. אנחנו במילים אחרות לא צריכים להתערב במלחמה, הוא אומר, וכי למה אני כיהודי, שגם שומר מצוות.
כן. נפל לנו המאזין? כן, אנחנו תכף נחזיר את המאזין היקר. כמה שניות. טוב, אז בינתיים נעבור למאזין, אבל תחזיר אותו מכיוון שדברים בהחלט חשובים שנוגעים, ואני חושב שזה נושא שצריך לנתח וללמוד אותו כפי שצריך. כן, יש לנו מאזין נוסף. שלום ולילה טוב.
שלום.
כן, מאזינה.
אני מקווה שכאילו הניסוח של השאלה יהיה ברור, כי לא כל כך אני מצליחה לנסח את זה. מספיק לשאול, למה כאילו אדם אחד מצליח לעמוד בניסיון והשני לא? כאילו, ממה זה נובע?
תנסי להרחיב שאני אוכל להבין... מה מציק לך?
אוקיי, כאילו מה, זה בחיר, נכון, כאילו אנחנו בחירה חופשית, יש לנו לעשות משהו או לא. ואז נגיד, אחד מצליח להתגבר, נגיד יש ניסיון, אותו דבר, אחד, שתי אנשים, אחד מצליח ואחד לא. מה, אם זה בחירה חופשית, אז כאילו, למה אחד מצליח לבחור בעצם כאילו מה זה זכות אבות, מה זה, אדם נולד עם שהוא יצליח להתגבר.
אני באמת לא מצליח להבין את עומק השאלה, מכיוון שבתוך דברייך את עונה על אותה שאלה שאותה את מנסה להציג. זאת אומרת, את שואלת, אם יש בחירה חופשית, אז למה אחד מצליח לעמוד בניסיון, ואחד לא מצליח בניסיון? ואת אומרת שיש בחירה חופשית. אם אדם יכול לבחור...
כן, אבל בעצם מה זה הבחירה החופשית הזאת? למה בבחירה החופשית אחד מצליח ואחד לא? כאילו, מה זה? מה גורם לאחד בבחירה החופשית? מה הוא שונה ממנו?
תראי, אם את מתכוונת לשאול שאלה פילוסופית עמוקה, קדמונית, אז זה באמת שאלה מאוד 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 רצינית. אבל אני מנסה באמת לפענח האם זו כוונתך. זאת אומרת, בדבר הכי בסיסי, למשל, היום את החלטת לקום עכשיו 10 דקות לפני הזמן, בכדי לברך ברכות השחר בכוונה. ועכשיו השעון מעורר מתחיל לצלצל. ואת מסתפקת לקום או לא לקום, יש לך את יכולת הבחירה החופשית, האם לנצח את היצר הרע ולהתגבר כארי לעבודת השם, או להסיט את היצר הטוב לצד ולהגיד אני הולכת עכשיו וממשיכה לישון עוד קצת. מה מציק לך בנוסחה הזאת?
למה אחד כאילו כן מצליח לעשות את זה ואחד לא מצליח?
למה שלא תשאלי באופן אחר, למה היום בן אדם יכול להצליח ומחר לא יכול? הרי גם אותו אדם בעצמו יכול לפעמים להצליח, לפעמים לא להצליח.
נכון, זה לא יודע, זה כאילו, בתוך השאלה הזאת יש לי עוד מלא דברים שקשור.
כן. תראי, היה קאט שמאמינה בנסיבתיות. אני עכשיו אגע בעומק הפילוסופי והעמוק של הסוגיה המאוד מאוד מורכבת וקשה שעליה את מדברת. אלה שהאמינו בנסיבתיות קוראים להם דטרמיניזם. הם האמינו בכל מעודם שלכל פעולה שאדם פועל קדמה לזה סיבה. זאת אומרת, אדם לא עושה משהו סתם אם לא שיש סיבה, ולכן כאשר יש שניים, אחד נמצא במקום אחד והשני במקום אחר, זה דווקא כורח הנסיבות, הם אלו שהובילו אותו לשם ואותו לשם. את מבינה?
כן.
יופי. עכשיו, בסוגריים אומר שהתפיסה הזו היא נורא 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 קשה לעיכול, למרות שהיא עלולה להיות נשמעת הגיונית, דווקא בגלל שיש בה חלק אמיתי, אנחנו צוללים כעת לים עמוק וסוער, אז תחזיקי ראש. כן, בסוגריים אני אומר ש מה שאת מעלה הוא מאוד מאוד משכנע רציונלית בדעת, מכיוון שיש בו חלק מן האמת, ואני אסביר עוד מעט לפני שאני אפתח סוגריים ואומר שזה מאוד מאוד קשה לעיכול, מכיוון שלפי זה כאשר אנחנו עומדים בבית המשפט ואנחנו רואים אדם שנשפט על רצח או על גניבה, לעולם שופט לא יוכל לדון את הנשפט על מעשה נתעב כזה או אחר, מכיוון שגם השופט בעצמו וכל חבריו, אם הם היו עומדים במקום שלו, היו פועלים בדיוק כמו, והראיה שכך הוא פעל. כי הוא עומד במקום שלו. את מבינה?
כן.
ולכן אין מושג של אנישה, ואין מושג של הרתעה, ואין מושג של דין, מכיוון שאם הוא גנב, כנראה לא היה לו בחירה, ולכן אין לו ברירה, אז מה אתה רוצה ממנו? ואם הוא רצח, אז אין לו ברירה, אז מה אתה רוצה ממנו? איך אפשר לנהל את מערכת משפטית באופן כזה? סגור סוגריים. עכשיו נפנה לתוכן של הדברים מבחינה, בהסתכלות שכלית ועמוקה. רק במקביל אני אבקש את המפיק המקסים, ידידינו יצחק, תבדוק אם אפשר יהיה עוד כמה דקות ספורות לאיש הנכבד שעלה קודם, לכבד אותו, כן? הוא על הקו. אז ננסה להזדרז ואנחנו נוותר שוב על צלילים בגלל עומס המאזינים. לכן אנחנו צריכים לבחון את הדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה ומקיפה. הרב דסלר, שמעת עליו?
כן.
יופי, הרב דסלר כתב את סדרת ספרי מכתב מאליהו. בחלק ג' יש לו קונטרס הבחירה. ושם הוא מרחיב בהרחבה על העניין הזה, והסיבה שהדבר הזה כל כך מורכב, מכיוון שיש בו מן האמת, ואני אסביר. יש לכל אדם נקודת בחירה. יש חלקים מסוימים בחייו שהם באמת משוללי בחירה, מכיוון שהוא גדל במקום מסוים, בגלל שיש לו טבעים מסוימים, אבל אין בן אדם שאין לו את הנקודה המסוימת שבה הוא חז. לצורך העניין, אדם שלא לומד כלום, אז יש לו נקודת בחירה אם ללמוד 5 דקות. אדם שהורגל ללמוד ויש לו את כל הנתונים והכלים ללמוד, יש לו יכולת ללמוד 11 שעות ויש לו בחירה אם להמשיך עוד 5 דקות, אבל שניהם יש לו נקודה שבה הם יכולים לבחור ימינה או לבחור שמאלה. ולכן, זה עלול להיות משכנע, מכיוון שאתה רואה בכל אופן, תיקח למשל אפילו ערים בארץ, במדינה, בארצנו הקדושה, ואתה תראה שבמקומות מסוימים מבחינת האחוזים, יותר אנשים הולכים לאקדמיה, לרפואה, להנדסה, לאייטק, וערים מסוימות, פונים לתחומים אחרים, פחות אקדמיים, פחות משקפות אינטליגנציה. את מבינה? אז כאן אתה יכול להגיד שלכאורה, על בסיס זה אין בחירה, למרות שיש אחוז קטן שבכל אופן סוטה מהכלל, אבל אתה רואה שיש הכוונה סוציאלית שכזו, שלוקחת את הבן אדם למקום הזה, מה שלכאורה משכנע אותנו שאין בחירה. והרמב״ם, בחוכמתו הרבה והמופלגת והידועה, הוא כותב, אל תהיה כטיפשי אומות העולם ורוב גולמי ישראל, זה לשונו, שאומרים שאין בחירה. ודאי שלכל אדם יש בחירה חד משמעית, האם להיות כמו משה רבנו בדרגתו הרוחנית, או בלעם הרשע ברשעותו ובדרגתו הרוחנית הנמוכה. רק מה? הכל זה תהליך. האם בן אדם בנקודה שבו הוא נמצא, האם הוא בוחר להתאמץ ולבחור בטוב, או להרפות ולאפשר לרע לנהל את חייו? ועל זה אומר הרב דסלר, כמובן שקשה במספר דקות לצמצם את כל הדברים העמוקים הללו, אבל מי שיראה את הרב דסלר בתוכו, יקבל תמונה מקיפה, פילוסופית, עמוקה, מדהימה. הוא רק אומר דבר אחד. וזה אני כן אומר לך. הוא אומר, כל אדם שבחר אפילו פעם אחת בחייו, אין דרך בשום פנים ואופן לסדוק את אמונתו הברורה באמיתות הבחירה. אם פעם אחת בן אדם עמד בפני סיטואציה שיש שני יצרים שלוקחים אותו לשני מחוזות שונים, והוא מרגיש באותם רגעים את הקושי ואת הניסיון, האם לעשות כך או לעשות אחרת? והוא מרגיש בכל גופו, נפשו ומעודו, את החוויה הזו המטלטלת של יכולת הבחירה בתוכו. הוא אומר, אם אדם בחר רק פעם אחת, הוא כבר יחוש את התחושה המדהימה הזו של הבחירה החופשית. אדם שמטיל ספק, או יותר גרוע, שולל את יכולת הבחירה, זה פשוט אדם שמעולם לא נפגש עם המציאות הזו של הבחירה, ואף פעם לא בחר בטוב. אבל זה כאמור, הוא מסיים כאשר הוא מרחיב מאוד ומקדיש המון המון דיו ואנרגיה וזמן, בכדי לשטוח את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד פרוסה. כאמור, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הרע ואת הטוב. ואני רואה, תראי, אני נפגש עם המון אנשים, באים אליי זוגות שהיו גם אצל הרבה פסיכולוגים, וממש על סף ייאוש טוטלי, והסכמה שממש פסע לפני הגירושין, וחלקם כבר ביקרו ברבנות. ואתה משתומם מעוצמות ותעצומות נפש של אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו לא רוצים להיות שבועים בטבע האינסטינקטיבי שמוביל אותנו לפעול כפי שהורגלנו לפעול ולחשוב. ואתה רואה את אותה נקודה של הבחירה שהם אומרים, רגע, סטופ, אנחנו עכשיו רוצים לחשב מסלול מחדש ולעלות על דרך הטוב. נכון, זה עבודה קשה, זה דורש הרבה מאמץ, והחשיבה והתפיסה לפיה אין בחירה משרתת את היצר. כי אם אין בחירה, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא אשמים, כי לא הייתה לנו בחירה אחרת. אבל אדם שהוא ברדד, וכאמור, שוב, זה קונטרסט שלם שבתוך ספרו, אם תרצי להרחיב עוד, אולי בשבוע הבא, אם יהיה זמן בין המאזינים לעלות, אבל בשביל המסגרת המצומצמת הזו, שאנחנו ממש ממש קרובים לקו הסיום של התוכנית הלילה הזה, ובפרט שאני מאוד רוצה לאפשר למאזין לסיים את דבריו, אנחנו נאלץ לסיים, בסדר? בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו כעת עם המאזין הנכבד, שבנו אליו, כן.
כן, שלום וברכה.
שלום, שוב, אז בוא תתמצת מכיוון שיש דקות ספורות.
אני אעשה את זה מהר מאוד, אני מתערב, כן. ראש ישיבה בישראל פרסם איזשהו הודעה של בחורי הישיבה אצלו, לא לעסוק בלקשור ציציות לחיילים, ולא להתעסק בנושא המלחמה, זה לא חסד, זה לא עזרה, ולא עזרה, ולא חסד. ופה זה נחשף, הדברים שלנו נחשפו והגיעו איכשהו לתקשורת.
כן, אז תמקד את השאלה, האם השאלה שלך על אמיתות דבריו?
איך אנחנו בעצם כציבור דתי חרדי אמורים לעמוד ולהתמודד מול מציאות כזו שכרגע חיילים נלחמים בחזית ולא עלינו, שומעים כמעט כל יום על נפילות של חיילים, בשעה שפה מצד אחד נשאלת השאלה, דבר זה מול דבר הזה, מה שנקרא עולם התורה מול המקום הזה. פה לא מדובר כבר על בחורים שאנחנו דורשים מבחורי ישיבות לבוא ולהתגייס, כבר אנחנו לא שם. אנחנו כרגע מדברים על זה שבחורי ישיבות יושבים בספסל הלימודים ולומדים, והכל טוב ויפה. אלא פשוט, אל תעזרו, אל תתמכו, אפילו לא בדברים שיש בהם מה שנקרא משלט רחוק. מה כבוד הרב עונה על כך?
תראה, יש פה שני חלקים. איך אנחנו מתווכים להם את מה שהראה פה, ועל תוכן דבריו של אותו ראש ישיבה, אותו אדם. תראה, אם אני רוצה לסנגר או לנסות להבין את מה שהוא מתכוון, אתה צריך להבין שיש פה משהו יותר עמוק ויותר מקיף. בסופו של דבר, אם אנחנו מבינים שיש
אני
פה...
אני מבין את זה, אנחנו מבינים את כן. זה, רק הצד השני לא, לעולם לא יבין ולא יקלוק.
אבל היה נשמע מדבריך שיש לך מעט ביקורת על דבריו, מעבר למה שמתפרסמו. אני צודק?
יש, כן, יש נקודה, כמובן שהיות ואין לנו זמן להרחיב את זה, אז אני כמובן לא
אוכל
להרחיב את זה.
אז אולי בכדי לכבד את שאלתך הנבונה, הנכונה והתועלתית, אני אגיד לך, כיוון שזו שאלה חשובה, וזו נקודה שלא רק אתה מתמודד איתה, אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת, ומטבע הדברים, דווקא בתקופה הזו, מתפתחת שיחה ו יש אינטראקציה מוגברת בתקופה הזו לנוכח המציאות הזו, שלצד אחדות גדולה, ואתה רואה פתאום חסידים שהולכים לשמח חולים וחיילים שנעזרים במאכל על ידי קבוצות, אז יש אינטראקציה. אני חושב שזה דבר שנדרש לתת עליו את הדעת ואת הזמן ולתת החשיבות. אז אני מציע שבעזרת השם שבוע הבא, ביום שני, אנחנו נדבר על זה בלי נדבר בהרחבה, אני אגיד גם למפיק כעת, שידאג להעלות אותך.
זה חשוב, כי באמת יהיה לי פה יותר כמה נקודות להרחיב מהפן שלי, מהמקום של זווית ראיית עיניי, מול זווית ראיית הציבור הכללי, איך שהוא רואה את הדברים.
טוב, אנחנו נאלץ, אני השתדלתי כן לחזור אליך, אבל מה שהלב חושק, הזמן עושק. טוב ידידי, אז בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ואנחנו בקו הסיום. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביעף, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. נפנים, נבין וניישם שהבחירה בידינו. אנחנו פה בשביל לשנות, בשביל להתקדם, בשביל לא להשלים עם אותה מציאות שמקשה עלינו, שגורמת לנו לשרוד. כן, עודה שוב לשותפה לתוכנית המפיק המסור המקסים יצחק חן, הטכנאי המוכשר יוסף בן חיים, ואחרונים חביבים, אתם מאזינים יקרים. ניפגש שוב בשבוע הבא, ביום שני בחצות, לא תוכנית מרתקת מדברים מהלב, בינתיים, שאו ברכה, שלום, והמשך לילה טוב.